טוב, אני רוצה לגלגל קצת מחשבות בהמשך לדיבור של שבוע שעבר על מאכלות, וחש ככה תחושה של תחושה נוחה. זה יום חמישי האחרון של הזמן, ומבחינתי זו תחושה של מידה של הקלה, שבאמת עבר עלינו חורף. עולם אנחנו ניפגש בעזרת השם ביום שלישי הבא, קצת בשטח, בטבע, קצת נתקרב. מה? נאכל משהו, כן. אבל לא מאכלות אסורות. לפי אתה דבר שעל המאכלות האסורות, וגם מותרות, תכף נראה. ובאמת, איכשהו השנה, כל שנה נוחתות עליי תחושות ומחשבות ודמיונות, כל שנה זה משהו אחר. השנה איכשהו נושא האוכל נמצא יותר בקדמה של של הדברים שלי, של המחשבות שלי, ואני רוצה קצת להמשיך ברוח דברים שהתחלנו בשבוע שעבר, להמשיך אותם היום בהקשר של חמץ, ואולי כדי להתחבר אל הדיבורים של השבוע שעבר, אני רשמתי כאן הערת שוליים שתיצור את התיווך בין הלימוד בשבוע שעבר לבין מה שאני רוצה לדבר היום, ואולי אני פשוט נקרא, ואני רק עורר ניסוצות מהפעם מהשבוע שעבר, רק כדי להיכנס לאווירה ולהיכנס לדיבורים, ואז נתחיל את הדיון בנושא החמץ. דברים שגם אותה כבר איכשהו עסקתי בהם גם בשנים קודמות, אבל אני חושב שעל הרקע שאני רוצה לדבר עכשיו, יש פה, יכול להיות, יהיה סוג של הערה חדשה, אני מקווה שנצליח להביא אותה לידי ביטוי. ואני נקרא את הערה אחד, אכילה היא ניחוח מיסטי, פירוק הבנליות של האכילה. הרב שגר טעם בצדק שניגוד לקדושה אינו התאומה אלא הסתמי, למדת את זה פה אחרי הצהריים, הבנאלי. מות אדר הוא סוף הזמן, הוא סוף השנה, הוא זמן להיפתח לצירופי תודעה חדשים, קודם כל ביחס לאכילה. המקורות שלמדנו את פרשת פרה לאנרגיות חדשות בתחום המאכלות האסורות, סעודת הצדיקים לעתיד לבוא, מי שלא זכה לכל נביאו בעולם הזה יזכה לכל העולם הבא במדרש, כמו גם האינטואיציה של רבי חי ורבי בצלאל, אחי המהר"ל, כמו גם הדיבורים הסיעים של אדמור הזקן שזיהה במאבק בין המתנגדים לבעל שם טוב ולחוג המגיד את מאבק העתיד לבוא בין שור הבר והלוויתן, כמו גם הרוח המיסטית שהגיעה עיני את הרב חוק בעקבות מלחמת העולם לדבר על עדן של שיבה לגן עדן, סילוק המיטה, מעבר מעץ הדעת לעץ אחי וכיוצא באלה, כל אלה מובילים לאופציה של אכילה מיסטית. ועל זה אני רוצה לפתוח משהו, להמשיך משהו, נראה לאן נגיע. תשומת הלב יהיה למרווח שבין המאכל לבין הסובייקט האוכל. אכילה עם השראה, במתינות, צדיק אוכל לסוף הנפשו. ומכאן הניגונים שמתלווים לאכילה, האינטואיציה ששרתה על יהודה יערי, שכתב ויחין את סדר הקיבוצים, זוכרים? שנה שעברה שהיינו בתקוע, קראנו את הסדר של יהודה יערי. אגב, מוזכר שם, הסתכלתי במחשב בסדר הקיבוצים של יהודה יערי, יהודה יערי, לא יערי, יהודה שרת, טעות שלי, יהודה שרת שמו, הוא אח של משה שרת, הוא הלכין סדר של הקיבוצים של קיבוץ יגור, שהפך להיות הסדר של הקיבוצים. יש בזה משהו נורא מושך, השנה שעברה ככה די התלהבתי מהעניין. כמובן, לא, זה סדר שיש לו קצת מסורת, הוא לא סדר, לא סדר אורתודוקסי כמובן, אבל יש שם ניחוח שהוא בהחלט דיבר אליי. ודאי שהנושא של הניגונים כחלק מהסדר, כמו כך משקור של הדיבורים גם בליל הסדר, האופי של השאלות והתשובות שלה, שבדרך שלה הוא תשובה וכל זה, זה חלק מאיזשהו התרחשות שגם משנה את האכילה של הסדר. בעיקר הסדר זה האכילה, והאכילה של הסדר היא גם כמי עטופה במערק שלהם, גם של ניגונים ושירים וגם של האמירות, שזה לא אמירות שמעולם החוכמה, כי הרי אפילו כולנו חכמים, כולנו לבונים, מתוכננו לספר, זה עניין של סיפור.
כמו בדיוק אמרנו על זה, שהיום אני לא מרגיש שאנחנו מרגישים שעיקר הסדר זה האכילה. יש תחושה בשולחן עורך, בטח מי שעושה לסדר בסלון, הוא עובר לכל השולחן עורך, אפילו בדמות של מי שמנהל, כי מי שמנהל את הסדר זה בדרך כלל האבא, ומי שמנהל את השולחן עורך, בדרך כלל, רוצה לעשות, היום בעניין הפוסט-פמיניסטי, יכול להיות שהאמא תנהל את הסדר ואבא ינהל את האוכל, אבל איך תדע, בדרך כלל, פתאום הוא יושב שם כאחד האדם ושואלים אותו, אתה רוצה שני קני גלח או שלושה, נכון? וכאילו, האוכל נקרם מהחוויה של הסדר, וכשיש, חשבתי יותר משהו, כשיש כאילו את זה עם אוכל, כשיש אכילה בסדר, אז היא, אחרי שהאכילה או הפורך, אז היא לא אכילה. יש כאן מצווה. זה כמו הריח של הקינמון של מוצאי שבת. זה לא ריח טוב, זה ריח שבורים להם סמים. נכון, יש ריח כזה של ציפורים. זה משהו אחר. ואנחנו כאילו לא חווים באמת את האכילה כמרכז הסדר כמו שאתה מתאר, אלא אנחנו עסוקים לדבר עם הפה ולא לאכול.
א', אני מסכים שזה המצב. אני רוצה לבחון אם יש ניתן לחדש משהו גם בעצמנו, בתודעה שלנו, וכן, מה שברור שהדבר המשותף לנצל זה הפה. זה הכל נעשה בפה. הפסח הוא כידוע הפסח, הפה המדבר, הדיבור יוצא מהגלות, והוא גם, זה גם הפה האוכל, וזה ודאי ברור שהעבר המרכזי של הנצל זה הפה. אבל עדיין מה שהבורים העיר הוא צודק, אני חושב שבאמת בתודעה שלנו, אני גם לא ברור לי, לא ברור לי גם, אני יכול לומר שמשחזרת לראות הסדר מציאותי, עדיין כשהייתי אבא צעיר, עד היום זה, המוקדים השתנו כל הזמן. כשהילדים היו קטנים, עשינו להם, ממש קיצרנו בדיבורים, רוב הסדר הלך על ההצגות, על לחפש את המטמון, ושאלנו אורחים שהגיעו אז מרוסיה לבית אל, בימים היו חברים קרובים שלנו, אז הלכנו את הפעם ראשונה, ואז עשינו גם חיפש את המטמון ברוסית, בדקתי שמי שיכתוב שם, כדי שהילדים שלהם גם ידעו להשתתף בסיפור, ובקיצור זה היה, עיקר החוויה הייתה בתחומים הלילה של המשחקים, של ההצגות, של ה... היום זה אגב הולך, הייתי לפני שבוע ביום סבבה של נכדה שלי. יום סבבה, שבים את הסבים ואת הסבתות. וכך זה נקרא, כך זה נקרא בגנים. ושם ביקשו מההורים, הסבים שיציגו, הסבתות שיציגו משהו למנהגים או מה שהסבים יצטרכים בבית, זה היה נורא נחמד. כמו שהקם ההורים, זה אגב כולם חוצניקים, ותיארו כל מיני דברים נורא, נורא יפים. אבל הכל סביב אותם מצגות, הם היום ישר הם התחפשו וככה, והיה בזה משהו מאוד יפה. אני אספר לך דבר אחד, לא קשה לי, אבל כאילו שהיה משהו שהוא הכי נגע בליבי, באמת, בליבי בליבי רעייתי, זה היה משהו נורא מפתיע. כמה אחת שסיפרה שהיא תושבת נווה דניאל ואמריקאית, הסבא שלה הגיע מגרמניה, והם סיפרו שהם עלו לארץ, אז בגרמניה היו בליל הסדר משתמשים רק ביין לבן ולא ביין אדום. למה? כשהגויים שיסתכלו מבחוץ, כמו שהיין אדום יחדשו את עלילת הדם. עד כדי כך ממש היה יין לבן וזהו. כשעלו לארץ יחלטו שעד כאן, ואז היא סיפרה על אבא שלה שהגש לאבא שלו, שזה דור אחד, עוד דור שם, וביקש רשות מצד ההלכה, הוא רוצה לשנות ליין אדום, אבל כיוון שהמנהג היה יין לבן, הוא רוצה, החלטו שבארץ ישראל כבר אין מקום לזה, כבר זה חלק מהציונות של לעבור מיין לבן ליין אדום, אז ביקשו רשות מאבא שהוא יאשר להם לשנות מן המנהג ולהשתמש ביין אדום לליל הסדר. ככה זה ממש, רק הראה לי איך בזה תודה יהודים חיים בגלות, אני לא הייתי מעלה על דעתי, כשיליד הארץ, אני גדל, לא מכיר את הדברים האלה, אבל בזה תודה יהודים חיים בליל הסדר שם, עלילת הדם עדיין מבעבעת שם כנראה באיזשהו אופן, והנה, ציונות זה לבוא לכאן ולעבור לשתות יין אדום בליל הסדר. למדתי משהו ככה מאוד יפה. עכשיו, בקשר של ה... בואו ננסה להתגלגל קצת כאן ונראה...
אני אגיד שאני לא מתאה עם התחושה שהוא ריצי. אני חושב כזה תוך כדי הדברים. אצלנו הפולנים בסוף האוכל זה העיקר. אפשר לדבר הרבה, בסוף האוכל. יש את החרוסת, יש את הכורך, יש את הארבל לכול עם המצע.
כן, אבל זה לא אכילה...
זה ליל הסדר, כל השאר זה זה.
זה מה שאני קורא אכילה דתית. זאת אומרת, יש...
כל השאר זה תחיית סיפוקים.
יש לזה טעם של מצווה. זה כמו הריח של הציפור.
לא,
אבל שוב רגע הריח של הציפורן הזה, של ההבדלה, שאתה ברך לגורם מיני פסמים, האם במנעד הריחות שלך היית קורא לזה ריח טוב?
לא.
אבל על זה אתה ברך גורם מיני פסמים, למה? כי בהבדלה עושים את זה.
זה נכון שזה אכילה של מצווה, אבל בסוף בפסח הרי שבוע שלם אתה עושה אכילה שהיא אכילה כזאת. זאת אומרת, אתה בסוף שבוע שלם, שובר את השיניים, אוכל את ה... קיצור, זה האוכל שלך בשבוע הזה. אז בארבע דקות האלה זה נכון שזה אכילה, אבל יש גם כמה אכלים של פסח,
כן.
זה, יש לזה את האור של זה.
כן, אבל אנחנו תופסים את... אני אומר, אני משתדל לעבוד על זה, אני אומר, בדרך כלל החוויה, זה פוסקת. החוויה סביב, שמה שקורה בשולחן, הרי מה עושים עם ההגדה? רוצים את ההגדה, סתמות, לבצע, נכון שהיא לא תתתלך. משהים רגע אחד את הסדר, עכשיו נאכל, אחר כך חוזרים אל הסדר, צפול בעליך. השולחן עורך כאילו, הוא מופקע מה...
אבל על זה גוף אני רוצה לשאול, אני מנסה לך, אני באמת, בדיוק בנקודה הזו אני רוצה לראות אם באמת, השאלה היא לא איפה המקום של האכילה במרכז מול הדברים האחרים, אלא השאלה אם באמת ניתן לתקן, לא רק בליל הסדר, לתקן, להתחיל בליל הסדר, שזה הסעודה הראשונה, סעודת היציאה לחירות, אבל לתקן משהו באכילה, שהאכילה עצמה זה מעסיק אותי, אין אדם שלא מתעסק עם שאלת האחר האוכל, זה הדבר הכי בסיסי שאנחנו מתעסקים איתו. והשאלה היא בעיקר לא מה אתה אוכל, אלא איך אתה אוכל. שאלת האיך היא השאלה קובעת, וכאן שאלה של ההשראה, של העודפות, או משהו כזה, וכאן אני רוצה לפתוח, דווקא לא לפי סדר המקורות כאן, דברים שהבאתי שנה שעברה, זה קטע של קטע ספרתי מאוד מאוד נפלא, שהבאתי את זה בקונטר ספורים שנה שעברה בעמוד 2, של אושר הסמוי של קלריס ספקטור, סופרת יהודייה שיש לה ספר אושר הסמוי, אושר הסמוי, שהוא מאוד מאוד יפה, אז אני אקרא כאן את מה שבאנטר פנימה, היא מתארת תיאור ששבתי, ממש לא ראיתי אף פעם תיאור כל כך מופלא, שנותן גם איזה, ייתן לנו איזה, אולי להמשיך קצת את המשכות של אורות מהדיבור הזה, וכדי לקחת משהו לאכילה, גם שאלה לסדר וגם מעבר לזה, בואו נקרא ביחד, איפה שיש אנטר פנימה. זה היה יום שבת, והיינו מוזמנים לארוחת צהריים שנכפתה עלינו. אבל כל אחד מאיתנו אהב את השבת שלו, ולא רצה לבזבז אותה עם מישהו שאינו רצוי לו. והנה אנחנו כלואים שם כאילו הרכבת שם ירדה מן הפסים, ונכפה עלינו לישות בנוחים. לא הייתי רצויה שם לאיש. איש לא היה רצוי לי שם. אשר השבת שלי שהתנדדה לה מחוץ לחלון בעצי שיטה וצללים, אני עדפתי בכל לבזבז אותה סתם, לחפון אותה בכף ידי הקפוצה ולכמת אותה כמו ממחתה. הקמצנות של אי השיתוף בשבת הלכה וכרסמה, עד שכל בדל שמחה עלול היה להיות אלבון לשמחה הגדולה. רק בעלת הבית לא נראתה כמי שחוסכת את השבת כדי להשתמש בה ביום חמישי בערב. היא לא גילתה שום קוצר רוח כלפי הקבוצה ההטרוגנית, החולמנית, המשלימה עם גורלה, שרק חיכתה בבית כמו לשעה שהרכבת הראשונה טיסה, כל רכבת שהיא רק לא להישאר לבד באותה תחנה ריקה. בסוף עברנו לחדר האוכל לארוחת צהריים, שלא שעתה עליו ברכת הרב, ואז הפתעתנו נגלה לנו השולחן. והיה שולחן ערוך לכבוד אנשים שופעי רצון טוב. מי יכול להיות האורח שבאמת חיכו לו והוא לא הגיע? אנחנו בכבודנו בעצמנו. האישה הזאת נתנה יפה מן המיטב ולא חשוב למי. ורחצה וסיפור את כפות רגליו שכל זר שלו יהיה, עמדנו נבוכים, הסתכלנו. השולחן היה עמוס שפע חגיגי. העגבניות היו עגולות לא לכבוד מישהו, לכבוד האוויר, לכבוד חלל האוויר, שבה הייתה לכבוד מי שיבוא. והתפוז ימתיק את לשונו שמי שיגיע ראשון. ליד צלחתו שכל האורח לא קרו, הניחה האישה שרחצה רגלי זרים, אפילו בלי לכבוד אותנו, זר שיבולים. הכל לפנינו, הכל נקי מכל תשוקה אנושית נפתלת. הכל כמו שהוא, לא כמו שהיינו רוצים, רק קיים, והכל, כמו והכל, כמו ששדה קיים, כמו הערים, כמו גברים ונשים, ולא אנחנו החמדנים, כמו שבת, כמו שפשוט קיים, קיים. בשום בשם שום דבר הגיע השעה לאכול, בשם אף אחד, זה היה טוב לי, בלי שום חלום, ואנחנו לאט לאט משתווים ליום, לאט לאט נעשים אלמונים גדלים, גובהים לגובה החיים האפשריים, או אז, כמו הצילים כפרים, התכבדנו בשולחן. לא היה שם קורבן. כל השפע הזה רצה להיאכל במידה שאנחנו רצינו לאכול אותו. לא שמעתי כלום ליום המחרת. ובא במקום הענקתי מה שהגשתי למה שגרם לי להרגיש. היו אלו חיים שלא שילמתי תמורתם מראש ליסורי המתנה. היה זה רעב שמתעורר רק שהפה כבר קרוב למזון. כי עכשיו היינו רעבים, רעב שלם, חובק קול, עד הפירור האחרון. מי ששתה מהיין, עיניו נחו על החלב. מי שגמל איתו מהחלב, חש את היין ששתה חברו. שם בחוץ, אלוהים בעצי השיטה, אכלנו כמי שמשקה את הסוס. איש לא דיבר שרה באיש, כי איש לא דיבר טובה איש. זו הייתה התכנסות לרגע חג האסיף, והוכרז על הפוגה. אכלנו כמו ערב רב של יצורים חיים, כיסינו בהדרגה לפני האדמה, עסוקי כמי שמאבד את הקיום, וזורע וקוצר והורג וחי ומת ואוכל. אכלתי בהגינות שמי שאינו מרמה את מה שהוא אוכל. אכלתי את האוכל ההוא ולא את שמו. אלוהים מעולם לא התפס כל כך כהווייתו. האוכל מחוספס, מאושר, מחמיר סבר, אמר, אכלי, אכלי וחלקי. כל מה שהיה שם היה שייך לי. אכלתי בלי רוך, אכלתי בלי עניית הרחמים, ובלי להעניק את עצמי לתקווה. אכלתי בלי שום ערגה, ואני בהחלט הייתי ראויה לאוכל הזה. ואני לא רוצה לעצב את החיים, כי הקיום כבר קיים. קיים כמו קרקע שכולנו מתקדמים עליה, ללא מילת אהבה, ללא מילה. אבל העונג שלך מבין את שלי. אנחנו חזקים ואנחנו אוכלים. לחם הוא אהבה בנוכרים. אני לא יודע, הקטע הזה עושה לי רושם אדיר, והוא באמת מתאר כאן... מה? סיפור, סיפור ספרותי, אין לו ככה, תיאור של שבת, אישה יהודייה, שלא שם איזה פונדק דרכים, הוא יודע, משהו כזה, קבוצת אנשים הגיעה, היא מתארת את הרגשות שלה שעוד מעט מתנפלים על האוכל, בעלת הבית, איך היא מתנהלת, והיא מתארת כזה, זה תיאור שבתי כזה, שיש איזה... כשמדברים על העודפות סביב האוכל, זה בדיוק דוגמה מאוד יפה, מקום שבו אתה, ואני מנסה לחשוב, האם ליל הסדר יכול להיראות ככה. כי ליל הסדר בדרך כלל זה הצומת של כל המריבות המשפחתיות וכל מקום. הסדר זה משהו נורא, וזה הרבה משפחות שם, זה ממש... הפיצוץ השנתי קורה בליל הסדר. מי בא ומי לא בא, ולמה הוא לא בא, ולמה הוא לא הלך עוד, וכל מיני דברים כאלה שקורה בליל הסדר. זה המקום של... וכאן יש פה איזו הזמנה של ליל הסדר, ישו משפחתי, ישו עם הילדים, שלא יהפוך לצומת של מריבות או של יריבויות, ושהאוכל לא יתחיל להיות איזה מין שוב איזה התגוששות שמה אוכלים ומה לא אוכלים, אלא בדיוק להפך, מקום שבו יש איזו נינוחות גם לקראת, כל אחד נותן את עצמו, מביא את עצמו בליל הסדר, בלי תוכניות יתרות, פשוט לבוא באיזה מין השראה, זה ככה לא קל להגיע להשראה הזו, כי ערב פסח זה יום עצבני כזה, אבל מה שמזמינים פה לאיזה סוג של נייחה, הייתי אומר להרפות, להיות חף מיורות, ולנסות ליצור איזו סעודה שכולם טוב להם שם. כולם, הם לא מחפשים שמות לסעודה, לא מחפשים תכנים לסעודה. זה מאוד סותר את ליל הסדר, כאילו מלא בתכנים, מלא בציוויים, הגעת לביתך, יש בזה משהו מאוד גברי ביומרה, להנחיל לילדים את התורה ואת המסורת וכו' וכו'. מה שעולה כאן זה מין הצעה אחרת, הצעה שבה... הייתי אומר, המסורת מונחלת לא בדרך באופן הגברי, אלא באופן יותר נשי, לא באופן שבו יש היררכיה של האבא, האב שמלמד את בנו, יש אבא וארבעה בנים, אלא יש איזה מין דווקא תנועה מעגלית, שבה עצם ההתכנסות, עצם הביחד הזה, שמתנגדים ביחד ומסתובבים ביחד, וכל אחד עם הייתי אומר, ואז עם המחשבות שלו, עם הרגשות שלו, ואז שמגיעים לאוכל, האוכל עצמו כבר מקבל איזה עודפות אחרת. זה לא משנה אם זה קנה דלך או לא קנה דלך, זה לא העניין. יש כאן איזו התרחשות מאוד רכה, מאוד נעימה, שהאכילה אפילו שלא מדברים באכילה, רק היא נעשית כאילו מאליה, והביטוי הזה, לחם אהבה בנוכרים, זה דבר אדיר, שבו האוכל יכול להיות באמת הפלת המחיצות. יש נוכרים שהם לא מכירים אחד את השני, יש להם מחיצות ביניהם, ודווקא העובדה שיש לחם, יש אוכל, האוכל הזה הוא בדיוק מה שמאפשר, שכולם נמצאים באוכל, אפילו לא מדברים אחד עם השני, רק נמצאים ככה, שולחים איזה עין טובה אחד לשני, ונמצאים אחד עם השני בעצם בסיטואציה שיושבים ואוכלים יחד. זה נשמע קצת רומנטי, נשמע קצת אנשים קצת ציניים, קצת מפוקחים וקצת מודעים לעצמם, זה לא נראה כל כך אפשרות, אבל יש כאן משהו נשי תמים, שאפשר לקחת בנו משהו, אני חושב שהוא מעציל משהו מאוד יפה, על מה שרציתי להביע קודם, תתנו כמה לקוטי עצות. איך אפשר לקדם את זה? איך אפשר לקדם? איפה אנחנו תקועים אם אתם בכלל מזדהים במקום הזה, ואם מזדהים איתם, אז איך אפשר לחתור אליו, להגיע אליו? כל הדבר הזה הוא טעון... זהו, אני רואה שאתה לא עושה להתלהבים, ולך הלאה. נחזור, תן שיעור, קיצור, תכף.
פעם אמרה לי אחות שלי, שתפסתי אותה ברגע מביך שהיא רק בעטה בי שאני אוכל, ושאלתי מה כל כך...
רק מה?
היא בעטה בי, אני אכלתי, והיא במקום לנצל את הזמן, היא בעטה, ממש סוג של... יש משהו מביך בזה, מישהו מסתכל לך שאתה אוכל. אז היא אמרה לי, יש חן גדול שגבר אוכל, כי הוא לא מסתכל על יחידים, מולקולות, קלוריות. במקום הזה אני מרגיש שגם ליל הסדר מצליח לתת פנים אחרות. כן, אני עדיין מתכתב עם... דברים שלא אמר מקודם, כלומר, אוכלים ב-12 בלילה בשר, זה לא נשי. מי שאל את הזמנים שאוכלת, היא בודקת לפני...
יש
לך
נשמה.
מה? כן,
בטוח שיש.
לא רואים את זה, אבל... כאילו, החוויה הזאת משאבת במקום שמפקיע את האכילה מעצמה. היא מצליחה להגיע לתשתית האכילתית. כאילו, באמת אין לנו אף סיטואציה בחיים שאנחנו אוכלים כולם לדורותינו ב-12 בלילה בשר.
אני חושב שזה מתחבר למשהו נוסף, שזה נוגע לסדר המקורי שהטיב לתאר אותה רב שגר בדברים שהוא דיבר על ליל הסדר כיציאה מטומאת החמץ וניתח את המשניות, משהו מופלא ממש. עד שהגיעו לסדר ולשכרות של הסדר, שזה צריך את הריסון של הסוף שלא להגיע להוללות, וזה הפיקומן. אבל אני חושב שדווקא על רקע ארבע כוסות, האכילה עצמה מקבלת אור אחר. זה כמו סעודת פורים כזה, שמין... סעודת פורים אתה לא בודק מה בדיוק אתה אוכל שם, אם אתה בכלל אוכל משהו. אתה שותה יין, ויין משתקרים, יש הסיפורים בגמרא על השיחות של ליל הסדר, והכאבים שהיו עד שבועות וכל הדברים האלה. אני חושב שהדברים האלה הם בדיוק מה שאיבדנו. אנחנו הולכים לסדר נורא, הכל ידוע מראש, אין שום הפתעה. עדי לא ידע, התפך להיות, חייב אדם לראות את עצמו, הכל באופן מודע, ואני מציע להמשיך את האורות של פורים, גם את מהלא ידע, ודווקא מהמקום הזה, והיין הוא בדיוק שפור בליל הסדר בדיוק מהמקום הזה, המקום הזה של ה... שלתת לעצמך גם להיות בלא ידע, ולהשתחרר, תזור על המשפחה כמשפחה, איזה מין סדנה משפחתית כזאת נועזת אפילו, שיאללה בוא נשחרר קצת, בוא נתן לנו קצת, בוא נלמד קצת איכשהו להיות עם אחד עם השני באופן אחר קצת, קצת יותר שוחרר, יותר שובב, יותר אנרגטי או משהו כזה. ואני חושב שהדברים האלה, זאת בדיוק הנקודה, אתה לא יכול באמת להגיע לתודעה מסוג כזה כשנמצאים כל הזמן ברובד מאוד בשליטה, שהכל בשליטה. חלק מהעניין זה גם עובדה לשליטה, שבאיזשהו מקום אתה יודע איך זה מתחיל, אתה לא יודע לאן זה הולך. ותן לעצמך קצת את החופש הזה. אני חושב שדבר כזה בפורים ודאי שיכול לקרות. בפורים עובדה שזה קורה גם. יש רגעים בפורים שזה קורה לכל אחד מאיתנו. יכול להיות בליל פורים, יכול להיות בסביבת פורים, לא משנה, אבל יש רגעים שמשהו משתחרר, משהו... ופסח אמור, ליל הסדר אמור למנוק באיזשהו אופק קצת מאורות מהמקום הזה של, של השכרות. וכאן יכול להיווצר משהו שהוא באמת אחר.
אבל אפשר לספר לך חוויה שלי טפחה. לפני שנתיים, אני חושב אצל ההורים שלי בסדר, אבל לפני 4 שנים, והנקודה הכי קשה, בכל הדברים שאתה אומר עכשיו, זה שבסוף אני חוזר לשאלה של אורי, איך אפשר לעשות את זה עם כזית מצה ב4 דקות?
ועם קנדה לך.
מה?
עם הקנדה לך של הפולנים.
זה לא עובד, זאת אומרת, יש משהו ב... עכשיו, הצד, סתם חוויה מעניינת בקשר הזה, לפני שנתיים אכלנו כולם אצל ההורים שלי, אוכלים כזית, שני כזית ומוצאים מצה, זה מצה ו3/4. זה הופך להיות סוג של סצנה מאוד מאוד משעשעת. ותוך כדי אכילת המצה התפוצצנו מצחוק כל המשפחה. ופתאום יצאנו לרגע החוצה מהזה, וכולם הבאנו לזה שלה. ובאמת, אני אומר, שם היה איזה פתאום לרגע חוויה, אבל זה מגיע אבל רק דרך ההתאפחה. זאת אומרת, באופן פשוט אני חושב, כמה אפשר לדבר, כאילו, אתה מדבר המון על אוכל, בסוף כמה אפשר לדבר על שניצל. שניצל אנחנו רוצים, בסוף, הרי מה שאתה רוצה בסוף זה לאכול. אז מה אנחנו, כאילו, כמה אפשר להסתובב סביב זה, אני חוזר למי שדיבר פה כבר פעם על השניצליות של השניצל. צריך בסוף.
טוב, אני... אני מה נוסיף את זה, אני...
אני באופן אישי גם מרגיש שבדרך כלל אתה מגיע כבר לשולחן אורך, אתה גם שבע, ואחרי כל המצות והכורך וזה, ותכלס אוכל ממש חיים.
זה הכל הדיבור, זה דיבור שנובע מהמקום הישן. המקום החדש, אתה לא דן בשאלה אם אתה רעב או שבע, אם כבר אחת או לא אחת, זה בכלל לא העניין. מגיעים מראש עם איזשהו סוג של משהו קצת שוחרר יותר, כאילו, שמה שקורה לאדם שמתבשם. יש סוג של התבשמות בסדר, וההתבשמות היא לא מתעניינת כל כך מה בדיוק אתה אוכל, אם אתה רעב או שבע. זה לא מעניין. מה שרב נועה ורב אורי מאירים פה, בסופו של רבון אתה צריך להיות איש הלכתי, אתה צריך לאכול מה ש... ואז אתה נתקע כאן מיד עם ה... בסעודת פורים אין כזית. אין כזית ואין רביעית. עכשיו זה סעודת פורים. וליל הסדר אין לך את הפריבילגיה של פורים. אתה חייב להלכה, מה אתה יכול לעשות? השאלה היא, ניתן ליצור פה גם איזשהו סוג של אקלים שההלכה תשקול בתוכו באופן מאוד ממשי, אבל יחד עם זה, זה יהיה באווירה הרבה יותר פתוחה, הרבה יותר משוחררת, הרבה יותר משפחתית, אפילו קהילתית. שיוצר כאן איזה מין, סך הכל ליל הסדר אמור להיות איזה בנייה של כלל ישראל ושל כלל ישראליות. דבר כזה, אגב, הסדר הקיבוצים, מה שבאמת ירשים אותי, שהיה מאמר שראינו שנה שעברה שאורי הייטנר תיאר את הסדר של הקיבוצים, מה שקורה שם, ושם באמת דנו בשאלה מה היחד בין המסורת לבין הכלים המוסיקלי המשפחתי שנוצר שם. אז הם עושים דברים שלא קשרים לפי הלכה, נגיד מוזיקה וזה, זה לא, אנחנו לא עושים דברים כאלה, אבל עצם האינטואיציה הזאת תחפש סוג של איזה ריגוש הרבה יותר רחם מהאדם הפרטי. ובזה לחוות את ליל הסדר זה דבר מאוד נכון, דבר מאוד, מאוד יפה. גם המשפחתיות עצמה היא צריכה להיות איזה מין פלטפורמה של מיני כלל ישראל כזה. המשפחה עצמה, אני לא יושב עם עצמי, יושב כאן בקהל, והקהל הזה אומנם הקהל המשפחתי, הוא שייך לאגו שלי, למקום שלי, אבל הוא אמור להיות, יש מקום גם... להותת למשהו הרבה מעבר לזה, כי בכל העולם יודעים יושבים ועושים ליל הסדר, יוצאים ממצרים, זה סוג של חוויה שהיא לא חוויה של האדם פרטי, יש בה משהו הרבה יותר, זה היווצרות הלאומיות, היווצרות הסולידריות, הכלל ישראליות, או משהו כזה, ולכן גם האוכל משתלב כאן איתם, שזה מין סוג של כלל ישראל אוכל עכשיו. יש איזה משהו שהוא חורג מהסעודה הפרטית שלי, אבל כדי לכבוד דברים כאלה, מוכרחים לי קצת להתבשם. זה רק יכול לבוא על רקע יותר מבוסם, שגם הדיבור, השאלות והתשובות, וכל השיח, וכל ההצגות, וכל האווירה, היא סוג של התרחשות שלוקחת אדם עד השיא בשיר השירים בסוף הסדר, שהוא באמת לחש כאן את הייחוד של, של הדוד והראיה. זה יכול להיות אירוע מאוד מסעיר, אם לא ניכנע לבנליות והסתמיות. כאן בדיוק אני חוזר למשפט שההיפוך של הקדושה זה לא התומה אלא הבנליות. הרבה פעמים הקדושה של הברית שהיא הייחוד והזיווק של ליל הסדר באמת הופכים להיות שוב בנליות. חוזרים אל מה שעשינו כל השנים ולא... וזאת הבעיה, מבחינתי לפחות, הבעיה הכי מטרידה של... אני שאני את הרב שגר אחרי פסח, איך היה ליל הסדר? מה לבדתי? מה אבא שלי? זה כיסור. דיבר על דברים כאלה מופלאים לפני פסח, כשהגיע ליל הסדר, איך זה נראה חק? נו, בסדר. מה אתה חושב שיקרה שם? אני כן נותן אמון שבעבודה נכונה, ניתן באמת לתאורות האלה להמשיך לממשות של העניין. לאווירה, לדיבור, לאכילה, שזה לא רק ברמה של דרשות של ערב פסח. מכאן אני רוצה ללכת עוד איזה רובד של האכילה, שגם זה דיברתי בעבר, אני רוצה לנסות איכשהו לקרוא את זה מחדש, ממי שכל מכיר מכיר, אבל אחד הדברים שבאמת אני אוהב אותם, זה העמדה של הרמב״ם על ביטול חמץ, שזה, רשמתי לי אגב, מי שרצה אחד מפה בהערת שוליים ארוכה כאן למטה, אבל אני רוצה שאני אקרוא את זה ביחד, לא אפשר לקרוא את זה לבד את הערת השוליים בסיכום של הדברים, אבל בואו נקרא את ההלכות הללו עם הרדווז. כן, מה שאני רוצה להראות אצל הרמב״ם זה דבר נורא מרשים, איך הרמב״ם פירש את מצוות השבתת החמץ, והוא אומר את הדבר הבא: מצוות עשה מן התורה להשבית החמץ כל הזמן לאיסור אכילתו, שנאמר ביום הראשון תשביתו שעורי בתיכם. פי השמועה למדו שראשון זהו יום 14. הוא ראה לדבר זה מה שכתוב בתורה, לא תשחט החמץ דם זבחי, כלומר לא תשחט הפסח ועדיין החמץ קיים, ושחטת הפסח הוא יום 14 אחר חצות. ומהי השבתה זו אמורה בתורה? היא שיבטל החמץ בליבו, ויחשור אותו כאפר, וישים בליבו שאין ברשותו חמץ כלל, שכל חמץ שברשותו הראו כאפר וכדבר שאין בו צורך כלל. ודברי סופרים לחפש אחרי החמץ במחבואות ובחורים, ולבדוק ולהוציאו מכל גבולו, וכן מדברי סופרים שבודקים ומשביטים בחמץ בלילה מתחילת ליל 14 לאור הנר, מפני שבלילה כל העם מצויים בבתיהם באור הנר יפה לבדיקה, והם קובעים מדרש בסוף יום 13, וכן החכם לא יתחיל לקרוא בעת זו, שמא יימשך וימנע מבדיקת חמץ בתחילת זמנה. כן, ההערה העיקרית כאן על הרמב״ם זה כמובן הלכה ב', מה היא הבטה זו אמורה בתורה? עכשיו צריך להסתכל על זה בעין קצת לא רק הלכתית. הרמב״ם ודאי היה הרמב״ם בעיר חמץ, משבית החמץ בעיר אותו כמובן, כיהודי טוב. והוא לא הסתפק בעובדה שהוא יודע לקיים בפועל ממש את השבתה ואת הביאור. במיוחד משהו שהמצווה של התורה היא מצווה שמזמינה, היא מאתגרת. אם התורה הייתה אומרת שצריכים לשרוף את החמץ, לבאר אותו, אוקיי, אז אנחנו מבינים. כרגע שהתורה קילתה את המצווה, תשבית השעור, כאן מיד בא השואל ושואל, איזה מין דבר זה? אני אגיד לכם להשבית את השולחן. כאילו, מה זה להשבית? אתה לא יכול להשבית עצם, איך אתה יכול להשבית לחם? אתה יכול לבאר אותו, אתה יכול לשרוף אותו, אתה יכול למכור אותו, זה אני מבין. אתה יכול להפקיר אותו, אתה יכול... פעולות כאלה אני מכיר, זה כאילו פעולות משפטיות או פעולות פיזיות, שאני יודע מה עושים איתם. אתה אומר להשבית, אתה מיד כבר... זה דבר מרתק, איך שפסוק בתורה, מילה בתורה, ממש הקפיצה פה גם את בעלי ההלכה וגם את בעלי הסוד, ולראות מה בעצם התורה מצפה מאיתנו בהקשר של החמץ בערב פסח. וזה מאוד שונה ממה שמקובל במסורת. המסורת היא כל יהודי שיגיד לך, ואסור שיהיה לך חמץ ברשותך, בעלותך, בביתך, כל פרטי הפרטים של ההימנעות מחמץ וכמובן אכילה והנאה וכו'. אבל התורה לא אומרת את זה, התורה אומרת משהו אחר. התורה אומרת, תשביתו שעור בתיכם. כלומר, המצווה היא להשבית את השעור. ואז השאלה כמובן, מה זה נקרא להשבית אותו? אז הרמב״ם הולך בדרכו, ובאמת יש כאן אמירה מאוד מרחיקת לכת, ואומר, השבתה זו שיבטל החמץ בליבו, וזה המצווה מן התורה. אחר כך הוא מגיע לדברי סופרים. הוא אומר את הדבר הזה בארבעה, גם זה שלא כדרכו, הוא מנסח את ההלכה הזו חוזר ארבע פעמים, שלא כדרכו, שהוא מעריך בלשונו ארבע פעמים. שלב א', שיבטל החמץ בליבו. שלב ב', יחשוב אותו כאפר. שלב ג', ישים בליבו שאין ברשותו חמץ כלל. שלב ד', שכל חמץ שברשותו הרי הוא כאפר או כדבר שאין בו צורך כלל. זה כמובן רק משפט שאתה לא יכול לעבור עליו ככה לסדר, בלי דין וחשבון. מה ראה הרמב״ם לבוא והתעקש עוד פעם ועוד פעם ואותו לומר אותו דבר? תגיד לי, עשה את הכפר, כמו שאומרים ביטול חמץ, יבטל ירפקה כאפר דאר. גם זה חלק מהמבדח, כשאומרים את הדברים האלה, כמה שלא מתכוונים ברצינות. אבל הרמב״ם לקח את זה נורא ברצינות. ולכן חזר עוד פעם, עוד פעם. שיבטל החמץ בליבו, שיחתום אותו כאפר. ישים בליבו שאם יש לו חמץ כלל. ושכל חמץ שברשותו הרי הוא כאפר, לא שאין לצורך כלל. כן, העבר העיקרי של השבטת החמץ, זה לא הסמרטוט, אלא הלב. זאת הנקודה החשובה כאן. אין פה הלכה של סמרטוטים. יש פה הלכה של תיקון הלב. ומה, כי הרמב"ם מדגיש את הלב, חוזר, מדגיש את זה.
מה חשוב להדגיש? הרמב"ם ממציא את זה.
אין איזה מקור.
אין איזה מקור. במשנה המשניות, הביטוי בלב, רק במקרים דיעבדים. המשנה מדברת על מי שהיה הולך, כמו שכבר דרש צביקה, לשחוט את בנו, למול את פסחו, ונזכר שיש לו חמץ בתוך ביתו, ומבטל בליבו. זאת אומרת, זה הפתרון. בברייתות שמופיעות שם פרק ראשון, שחור שבן ישראל אינו יהודי, בדרך כלל מקום שידו מגע,
ושם מבטלו בליבו.
הוא אמר שעיקר המצווה הזה, הוא ראה איתם שיבטל בלזה, ודאי לא נכון.
ברור, ברור. הרמב"ם הלך ממש, הפך את כל... מה שהם בשניות השקפות שזה באמת כבר איזשהו שלב דרג ב' זה מין רפלקסיה על המצווה המקורית. זה כבר, המשניות השקפות למעשה את הלכה ג' את הלכה ג' בדברי סופרים. זה כבר משקף רובד אחר, אבל הרמב"ם הלך על הרובד הראשוני ואני רוצה איתו עד כדי כך שלמעשה בצורה שמקיימת, אנחנו היום למעשה לא מקיימת את המצווה מן התורה. כלומר, זה... סמרטוטים וסילוק החמץ באופן פיזי זה לא יכול, זה לא עומד מול המצווה להשבית בליבו. אתה אומר בפועל אין לך חמץ, בסדר, אבל מה עם המצוות ההשבתה? הרי ההשבתה, הרמב"ם מסביר אותנו פה לאיזשהו, איך אומרים היום? איזשהו מסע מאוד לא פשוט שאתה צריך לעבור עם עצמך ממש תהליך, תקרא לזה התבוננות, תקרא לזה מדיטציה, תקרא לזה שאתה רוצה, אבל המטרה היא מאוד ברורה. המטרה היא ליצור איזה דו-שיח אחר עם האוכל, דו-שיח חדש עם הלחם, עד כדי כך שהלחם יהיה אפר, ושהלחם יהיה אפר זה תהליך לא בלחם, זה גם לא תהליך בך, זה תהליך במרווח בין הסובייקט האוכל לבין האוכל עצמו. ועד שאדם לא עובר את התהליך הזה עצמו, שבאופן שבו הלחם עצמו יהפוך להיות אפר, ואני יכול, וכאן אני רשמתי לעצמי דבר תכף נקרא עם משפר או שניים, כאן אז זה לא כמצוות ההשבטה, זה דבר שהוא מצד עצמו הוא דבר אדיר, הוא מחזיר אותנו אל המושגים, אפילו אני, אפילו ביד בתולה זה נקשר לדיבורים של שבוע שעבר, שכל מי שלא אכל לגלות בעולם הזה, יזכה לאכול בעולם הבא. אני יכול להבין את זה לאור הרמב"ם את הדברים האלה היטב. יש מצב של נבלה, שהוא תודעה מסוימת. יש מצב כמו שהלחם יכול להיות אפר, אם אתה תעשה עבודה נכונה, גם הנבלה יכולה להיות, לא יודע מה, להיות גם כן אפר. ואז אני אומר, כל הנבלה, המילה נבלה, המטען האנרגטי של המילה נבלה, וכל האיסור החמור של אכילת נבלות, זה עצמו הוא תלוי הקשר, תלוי באיזה אופן אתה, אני לא מכיר, אז מה שעושה הרמב״ם ללחם בערב פסח, עושה המדרש לנבלה בעתיד לבוא, בסודת הצדיקים. זה בעצם אותו עניין עצמו, שיהיה פה איזה מין שינוי מטמורפוזה, שתודעת האכילה, תודעת האוכל, הדוגמה שאני אוהב להביא בהקשר הזה, באמת, תסתכל על מכונית שנמצאת במגרש החנייה ביום חול, שהיא בעצם אביזר, שכשאני אגמור את הלימוד אני אכנס להתניע מה אני אעשה, לבין המכונית שנמצאת בשבת, או נמצאת בראש השנה, שלושה ימים, איזה שבת, היא נמצאת שלושה ימים. ברור שברגע שאתה מסתכל על המכונית, לא כאביזר לשימוש ולניחוס, אלא כאיזה משהו שיצא בהוויה כאן, אתה יכול אפילו לראות אותו כבעין אומנותית, לראות אותו כמין חפץ דומם שמונח כאן לתאר את התפאורה שסביבו, הוא לא נתפס בתודעה כאביזר לשימוש. במובן הזה, מחזיר אותו לקטע הספרותי הקודם, הדבר עצמו, הדבר הקיים. אין פה, והעין שלנו גם על האוכל, הוא תמיד, הוא מבט נצלני, מבט חמדני. תמיד הבטן רואה פה, כבר כמו שהקניבל רואה את האדם הלבן מתקרב אליו, מחכך ידיו בהנאה, הנה ארוחת הערב הגיעה. ואני אומר שבמובן הזה, להסתכל על האוכל לא כאביזר לשימוש האדם. וזה אולי התנועה החשובה של התנועה העיקרית של השבטת החמץ אצל הרמב״ם. שאתה בעצם עושה שינוי, טרנספורמציה, ביחס שלך לאוכל. האוכל הוא לא מבוא לגירוי ולהזלת הריר, כי עוד מעט אתה הולך לחסל אותו, אתה הולך לבלוע אותו, אלא אתה נותן לו את החופש, אתה משחרר אותו, אתה משחרר את האוכל. לא על ידי שאתה צם, כי אתה הולך תכף לאכול, אבל האכילה הזאת היא אכילה שיהיות, איך הציטוט שם נורא יפה, לחם הוא אהבה בנוכרים. בדרך כלל אוכל לא נתפס כאהבה, האוכל נתפס כמשהו שאתה משהו גס כזה, שאתה נצלני, אתה אוכל אותו, אתה מושך אותו. זה נכון ביחס לאוכל, זה נכון ביחס לכסף, זה נכון ביחס לבני אדם שמנצלים אותם לכל מיני מטרות. וההזמנה של הרמב"ם כאן, כשמדבר עליו, השבטת החמץ, אני ממש רואה את הרמב"ם חווה כאן את ערב פסח, כזמן שבו ממש משתחררים מהחמדנות, משתחררים מהנצלנות, מפתחים איזה מין תודעה שבה העולם נראה אדון האזי והעולם אחר לגמרי. זה כבר לא עולם לניצול, זה לא עולם לשימוש, זה עולם שאתה נותן לו, אתה משחרר אותו, אתה נותן לו להיות משהו, להיות כל, וגם בני אדם כבר הופכים להיות כל אחד הופך משהו, כל אחד משחרר את השני ונותן לשני את ההוויה שלו, את, ה, את, ה, את, ההקשרים, את ההקשרים המאוד עצמיים שלו. זאת הנקודה של ההשבטה, לכן הוא אומר שיעשה אותו כאפר, וגם האפר בהקשר הזה מתפקד באופן מאוד, למה דווקא כאפר? מה הנקודה של האפר? אני חושב שגם פה הרמב״ם לא, הביטוי הזה להיות כאפר, הוא באמת מחזיר אותנו כאן לחומר הבסיסי של, ה, של, ה, של הדומם. הדבר הדומם הוא אפר, הלכת בא מהחיטה, והחיטה צומחת באדמה, והאדמה כל עניין הזה, זה בעצם החומר הבסיסי של העולם זה אפר, ולכן כשהלכת עצמו מצליח לראות אותו, הרי אחרי שהלכת כבר נהיה לכת ראוי לאכילה, אני כבר לא רואה אותו כאפר, אני כבר רואה אותו כמוצר מאוד מזוהה, והיכולת לפרק את התודעה הזאת, ולעשות איזשהו תהליך בתודעה שבו הלכת, אני רואה לפניי פה איזה מין גוש אפר או משהו כזה, זה בעצם התכלית של המצווה, וכמובן שהדבר הזה הוא בעצם לשם פנינו, ונראה לי שהתיאור הזה של הרמב״ם הוא מאוד, הוא באמת מאוד, ואז הוא אומר מדברי סופרים לחפש וכו' וכו'. אבל זה בדיוק ההחמצה, ההחמצה הגדולה, שמה לא יבטל יפה יפה, כל מיני שיקולים הלכתיים פרגמטיים, למעשה סרסו את המצווה, אז זה דבר די נדיר שהמצווה עצמה מסתרסת בגלל חששות. כלומר, היינו צריכים לעשות מאמץ גדול כן לשמר את המצווה בצורתה המקורית, כי זאת הרי המצווה של התורה, כל כך הרמב"ם חושב גם מה שנאום של ישראל אמרו תשבית את זה בתלון, בגלל התוספות וכו', לא משנה, על כל פנים המטרה היא לבטל, והמטרה היא להשבית, היא לבטל בליבו. וכאן באמת חלה עם במסורת איזשהו סטייה, איזשהו הטייה מאוד פרקטית, מאוד פרגמטית, והרבה חומרות על חומרות על חומרות על חומרות על חומרות, וכל הדבר הזה הפך להיות בעצם הרחיק אותנו הרחיק אותנו והפך את כל הדברים האלה למדרש. זה כבר לא, כן,
יש את השיטה של המשכן שסובר שזה עד כדי כך מוגדר כאפר, שאם אדם פוגש את החמץ הזה באמצע פסח אין זה שום בעיה, אני סור הנאה כי זה אפר. שמעתי בשם הרב גיגי, מה המשבות, שיבה שהוא אמר שמי שבאמת מסוגל לאכול אפר בחיים שלו, אז יכול גם לאכול את החמץ הזה.
אני רציתי ללמוד, יפה, אני באמת חושב שזה נכון, אלא מה, זה בדיוק העניין, אנחנו לא יכולים, זה כאן בדיוק, המלכות כאן בדיוק בתודעה הזו, כאילו מה אני רואה כאן, מה אני חש כאן, איך הבטן מגיבה לגוש הזה, זאת השאלה. ודרך אגב, רק צריך להבין שמצד ההלכה המקורית, התורה בכלל לא מצווה לנקות הבית. התורה לא מצווה להוציא לחם מהמקום הלחם ואת העוגות מהמקום של העוגות. בכלל התורה, כל העבודה היא עבודה שבלב, היא בכלל לא עבודה בפיזיות.
צריך
לזכור את
שיטת
רבי
יהודה שיש מצווה פוזיטיבית
לשרוף. לשרוף. אני אומר, אני גם פה באמת לא יודע איפה רבי יהודה עומד ביחס למצוות ההשבטה בהקשר הזה. זה כבר נוגע לרובד אחר.
רבי יהודה על פי הזוהר, אבל הוא תופס שהחמץ הוא תמיד אסור אובייקטיבי.
אז בואו נראה תכף את הרדב"ז. זה מביא אותנו לצעד הבא. זה מביא אותנו לצעד הבא, תכף נראה את זה. אני קודם כל נארוז את הרובד הזה שאמרתי כרגע, זה בעצם המצווה המקורית.
לא יראה ולא
ימצא,
זה רק פשוט בגלל
שהשבטת
את זה, כבר לא...
אז זה לא נראה כבר, לא יראה, זה לא לעין הפיזית, אלא כבר אתה רואה אפר, אתה כבר לא רואה אותו, כי יש פה אפר. זה נקרא לא יראה, כבר כמו שבקוצק אמרו, ששאלו בקוצק, כתוב הרי, הרועס אותה וקלקולה יזהיר אותו מן היין, אז איך אתם מחסירים שותים יש? אז בקוצק ענו, כתוב הרועה, אנחנו לא רואים דברים כאלה. עכשיו זה ברור שזה השנינות הקוסקאית, שאנחנו לא רואים דברים כאלה. רואה שפה בקיקוי, אנחנו לא רואים דברים כאלה. עכשיו זה בדיוק הנקודה שתלוי מה אתה רואה. כל אחד רואה מה שהוא רוצה לראות. תלוי מה אתה רואה. ולגבי החמץ אותו דבר. עכשיו כאן הרובד שרמורי העיר עליו, הביא אותי לדבר לרדב"ז. וגם זה דבר מאוד נפלא, התשובה של הרדב"ז שהבאתי כאן בקצה עמוד אחד. וזה נורא מרתק מה עבר על הרדב"ז שכותב את הדברים האלה. שאלת ממני עוד יחד דעתי מה נשתנה חמץ בפסח מכל יסורים שבתורה, שהחמיר עליו תורה להצליחו בדיקה וסרות החלה וגם ביטול, והוסיף לחכים להצליחו בדיקה וחולים הזדקים, ולחפש אחריו ולשרש אותם לכל גבולה, ועבר על הבעל יראה בעל ימצא ועשרו בכלשהו, ואינו מתבטל כלל, וחומות כאלה לא ניצאו בכל היסורים שבתורה. דעים בשביל דעית בקרה תרחי לבדה, ואם יש עוד אסור בהנאה רק היא להכיר בשורה לשחק, וכמה איסורי הנאה, שלך מרבה תורה בהם כל כך. ואם יש עוד לבדיל מיני כל השעתה, שאנשים לבדילים כל השנה, הרי יין לנזיר, זה לא בדיל מיני, והחדש, זה לא בדיל מיני כל מיני הצבא כל השעתה, ולא חמירה כל ההי. תשובה. זאת השאלה שבאמת מה נשתנה איסור חמץ. דרך אגב, על רקע רב חיים רבי צלם משבוע שעבר, שלימד אותנו את האיסור ביתר סתם זה באכילה, כי באכילה זה אכילה, הוא תקף את הרמ"א, שכתב ספר הלכה על תורת חטאת, בגלל שבענייני אוכל כל אחד צריך לקבוע לעצמו את השולחן ערוך שלו, כל אחד יש את הרגישות שלו, הלכה היא מאוד אישית, וזה יחזקאל, שילה בתומרה וכו' וכו', דיברנו שבוע שעבר. אז כאן הוא אומר את ה... אז כאן שואלים על חמץ, באמת מה... כאילו התשובה צריכה להיות שיש בחמץ משהו, אם הייתי משנה בשפה של רב חיים רבי צלאל, הוא היה אומר לך שבחמץ יש משהו שאתה לא יכול לתת דין וחשבון למה, כי זה לא רובד הלכתי, יש בחמץ משהו שאיזה סוג של תקורא לזה אנרגיה, שמשהו שאתה ממש תופס, שבחמץ מלובשות בו אנרגיות של טומאה, של דמון, של חושך, של כאוס, מה שאתה רוצה, ואין איזה, ומה שקורה כאן בהלכה זה דבר נורא מרתק, הוא היה פוסק, אז הוא דן בזה בשפה הלכתית, הוא את השאלה הוביל בצורה הלכתית, ואת התשובה הוביל בצורה הלכתית, אבל בסוף התשובה הוא מבין שאין שום דרך לתת פענוח ומשכנע בשפה הלכתית, ואז פתאום הוא גולש ואומר שחמץ יהיה צרה וכו' וכו', כי זה דבר נדיר שבשאלה הלכתית הוא נאלץ ללכת למדרש וללכת לזוהר לספר על היצרה שיש בחמץ, כדי להבין שבסופו של חשבון אין לי תשובה משכנעת למה באמת יהודים משתגעים דווקא בענייני חמץ, ובשום איסור שבתורה אין כזה אובססיה הלכתית שרודפים אחרי החמץ וערים אותו, ומין מרדף כזה ש... כמו שאני לא יודע אם היום זה קיים עדיין, היום כבר נהיים יותר סינתטיים, אבל תראו איך זה נראה בבני ברק שם, ואיך זה נראה במאה שערים, איך נראה שם ערב פסח, ותראו שפחות מלהשתגע זה לא עובד. ורב חיים רבי צלאל באמת נגע בנקודה שגם תכף אני ארצה, הוא גם אדבז נוגע בה, ואני ארצה לומר איזה משהו על זה. אבל לא נגדיל את המאוחר, בואו נראה את התשובה. שני דברים נאמרו את תשובה דבר זה. אחת, שלא ניצאו בכל הישראל שבתורה שיסרפו בו כל שלוש תנאים הללו, שאיסור הנאה הוא בקרת ולא בדילי אין שמיני כל השעתה, אלא חמץ בלבד. וכיוון שיש לו החומות הללו, החמיר עליו תורה חומות אחרות, ובאו חכמים הוסיף חומות על חומות מה שעשה התורה. זה תשובה אחת. ועוד, חמץ בפסח חמץ כדבר שיש לו מתירים. שערי איסורות תלוי בזמן, ואחרי בפסח יהיה חמץ מותר. אף פי שזה החמץ שהוא מבאר, אי אפשר שיהיה לו יותר, אלא אם כן יבוא על הבעל ירא בעל ימצא. סוף סוף העיקר חמץ שיהיה לו מותר לו, דהיינו אותו של עבר עליו. וכן, מה הוא רוצה לומר? וזה כיוון שהחמץ הזה יש לו, הוא דבר שיש לו מתירים, כי דבר שיש לו מתירים זה הכוונה, יש לו איסור זמני, זה איסור זמני, כי אחרי פסח האיסור הזה יעבור, לכן צריך להחביר בו יותר. זה לא ברור לי למה, זה לא לגמרי ברור לי הדבר הזה. וקשיל יושאל על הידית, הייתה מה נהידי, סגי, הייתה מה לגן, אפילו באלף לבטל, כי מה שיש מתירים, דברים אפילו באלף לבטל, אבל לחפש אבל לסופו, לשרשו, ולציון לרשותו, לא ידענו למה, כבר, לא נחה דעתו, אתה יכול לומר, דבר שיש למתירים לא בטל אפילו באלף, בסדר, אז אתה יודע שהוא לא בטל, אבל עדיין, לרוץ לך, לשרשו, ולציון לרשותו, כל השיגעון הזה, הוא לא ברור. גם על הטעם הראשון יש קצת גלגול, מי הדין העבודה זרה, ואמרה תורה ולא יבא בהלכה מאומה מן החרם, וכל המודלו ככותב בכל התורה כולה, ולא מצאינו שיצריך התורה בבדיקה ובשלול, אלא שבארץ ישראל מצווה לרדוף אחריו עד שנאבד אותה מארצנו. אבל מחוץ לארץ אין לנו מצווה לרדוף אחריו, אלא כל מקום שנכבוש אותו, נאבד את כל עקום שבו עד כאן לשון לרמב"ם ז"ל. כן, הוא שואל שאלה מעבודה זרה? גם בעבודה זרה, שזה הדבר הכי, האנטיגון של האמונה זה עבודה זרה, גם שם אין מצווה לרדוף אחרי עבודה זרה, אלא בארץ ישראל ולא מחוץ לארץ. אז הוא שואל את עצמו, אז מה ההבדל בין חמץ לבין עבודה זרה? בכל מקום אתה רואה שלא יחמר אותה בעבודה זרה כמו בחמץ, ילקח. עדיין צריך טעם, ועל כן אני סומך על מה שאמרו חז"ל במדרשות, כי חמץ זה פסח רמז יצר רם, והוא סור שבייסה, ואחרי קלה גרש יקרש אותו אדם מעליו, ויחפש עליו לכל מחוות מחשבותיו, אפילו כלשהו לבטיל, והרי זה באמת ונכון וכו'. כן, כאן מה שבסופו של חברנו מגיע לתובנה הממשית של מה שהוא רצה לומר, שיש בחמץ, החמץ הוא יצר רע, ולכן הרצון של האדם לתקן, יש איזה יהודי רצון של תיקון הברית, וכל הזמן הוא רודף, הוא מתקן ומתקן ומתקן ומתקן, אף פעם הוא לא בא על סיפוקו. אז אל תחפש בחמץ נימוקים הלכתיים, מה שהוא ניסה לעשות זה מין תמונה הלכתית של שיקולי דעת של חומרות וקולות והשוואה לדברים אחרים, וכל ההשוואות האלה לא יעזור שום דבר. בסופו של חשבון יש בחמץ משהו ייחודי שאין לו שום היגיון הלכתי. אל תחפש את ההגדרה הלכתית, יש פה, זה קשור, מחזיר אותנו אל האינטואיציה, מחזיר אותנו לבטן, מחזיר אותנו לרב חיים ברמצה, לאיסור וטבע, למאכלות וכו' וכו'. יש בחמץ, אגב, אני אומר את זה בהזדהות עמוקה, יש בחמץ משהו שהוא מטלטל ואובססיבי מצד עצמו, מצד שמעוגן במסורת. זה לא הלכה מהספר, זה הלכה מהלב. היא לא הלכה שיש לך הלכות פסח, ושם אתה מגיע לאיסור החמץ. זה לא מהספר. חמץ, יהודי נרתע מחמץ כמפני מלאך המוות. כי מפני היצר הרע, ומי שנתן לכם המלצה שבזמן שריפת חמץ בסידורים הספרדית יצאו שם הרבה עריכות של סילוק המזיקים והשדים למיניהם שיסרפו יחד עם החמץ, והדבר הזה הוא לא מנותק מהשריפה של הלחם. השריפה של הלחם והתפילה לגירוש של השדים הזה, זה אותו עניין עצמו. כי הלחם עצמו, כחמץ, הוא נתפס פה אני לא יודע איך לבטא את זה, אבל נתפס פה כמה שמלובשות בו אנרגיות של הרוע, של הכאוס, של החושך, של העבודה הזרה, של המוות, של הגירוש, כל מה שתרצה, הכל מלובש על החמץ. ועכשיו, להגיד לכם איפה אתה יודע את זה, מי אמר לך, איפה זה כתוב? התשובה היא, לא יודע, לא יודע איפה זה כתוב, כתוב בלב שלי, כתוב בבטן שלי. וזה מסתבר שזה לא רק הבטן שלי, זה הבטן של היהודים. ככה היהודים חשים. וההלכות האלה, וכל התנועה של החמץ, הראה פה צמיחה כפולה. אחת של המסורת ושנייה של הספרים. ובאמת כאן אנחנו ממש רואים את זה כך, שהמסורת אמרה כמו הרמב״ם תעשה אותו כאפר. הספרים אמרו תיקח סמרטוטים. המסורת אמרה שיש פה, צריך להחמיר ולבדוק ולשרוף. המסורת, זה הספרים, המסורת אמרה שצריך לרדוף ברדיפה אובססיבית ממש במין שיגעון וטירוף. אני אגב מאוד מאוד דעתי לא נוחה, היום אני יכול, פעם לא ידעתי למה, היום אני יודע לנסח את זה. מכל הפטנטים ההלכתיים, תבדוק קצת פה, קצת שער, אל תעשה עניין, תעשה עבודה קלה, אפשר בשעתיים לגמור הכל. מה אני אגיד לכם, אני לא שם. אני ממש לא שם. אני חושב שזה לא צריך סתם להיות, להשתגע עם קיונות, ולא צריך, ודאי שלא צריך לתת לאישה לסבול ולהיכנס לסרטים כאלה, לא, זה ודאי שלא. מצד שני, לאבד את הרדיפה הזו, יש משהו ברדיפה עצמה, הרדיפה היא הסיפור. לרדוף אחרי החמץ, זה הנקודה, שגם לכן גם לפי ההלכה, אם אדם הולך להביאו חמץ ולא מצא כלום, אז זה לא ברכה לבטלה. זאת אומרת שהמצווה היא, אז אין להגול לשים לפי הסוד, עשרה פירים לא משנה. אבל המצווה היא לבאר את החמץ, זאת אומרת, אין לי עניין למצוא אותו. אין לך עניין להתעסק עם החמץ בכלל. העניין הוא אם אתה תעסק עם עצמך, הרי בחמץ. תעסק עם מה שקורה לך בפנים בלב, עם התנועתיות הזאת, עם החוסר המנוחה הזה. חוסר המנוחה הוא המרכיב העיקרי בסיפור. אם אתה ככה בין עליך, יש לי פטנטי, קניתי כל מיני מסלו, יצרים כל שנה עוד כמה חומרים יותר אלימים, ויודעים לסלק כל מיני דברים. אוקיי, אז מה עשית? מה העניין? אתה עושה פסח סינתטי כזה? וגם התנועה הזו שבסוף נועלים את הבית ברוב הזה, הולכים לבית מנוע, שאני אגיד לך כל מיני כושר ברומניה או בבולגריה, לא משנה. גם זה, מה אני אגיד לכם? אתם, בסדר, אם רוצים לאבד את כל הפסח, אבל תחילים בזה שיקום להשביט בלב כאפה, הולכים סמרטוטים. אחר כך קונים כרטיסים, נוסעים לרומניה לעשות שעל הסדר, אתה לא מגיע בבית בכלל. שני סיבובים במפתח של הכניסה, וזה נגמר העניין. עכשיו, אני, יש לי עין טובה כלל ישראל, זה בסדר גמור, אני לא, איני לא צעה שיודעים עושים חופש של פסח, זה בסדר גמור. רק לפחות שנהיה מודעים שאנחנו מפסידים משהו.
זה דרך בלי מלאכים, לעשות
חופש
בבית
מלאכים. כן, כנראה. מה אתה אומר?
יש עוד סיפורים בסיפור הזה.
בוא נשמע אותם.
כאילו מדבר על איזה מין פגם הברית, יהודי אונקולוגי שתמיד מחפש לו איזה מצודה להתפס בה, ופעם זה יום כיפר שהוא מבקש סליחה, פעם בפסח הוא מבקש פירורים. אני מבקש שיום כיפור יש משהו, אדם עובד עם עצמו, פסח יש עבודה של המשפחה, במובן מסוים האישה רודפת את האיש. החמץ מזוהה עם הילדים ועם הגברים הלא נקיים, הם אלה הרי שמנקים, לא, הם אלה שמלכלכים, האישה הזאת שמנקה. ובמובן מסוים, הניסיון שלך לצייר פה זה התארות משפחתית קולקטיבית של כל החבורה, של כל העדה, לא כל כך מסונכרן לרוב הבתים. ברוב הבתים יש איזו תביעה מהמתלכים שלא יתלכו, אתם מתלכו כל השנה. זה מייצר גם הברית עצמו לא פעם.
אני הקדמתי והתגוננתי מראש. זה לא דבר שניתן ליישום בתודעה של היום. אני לא מסוגל ליישם את זה באופן אישי. אני כן חושב שזה איזו המשכה. יש איזו המשכה כאן, שיש פה איזה, לפחות אני רואה כאן את משהו שהוא באמת באור מקיף, הוא לא ירד לפנימי. אבל תמיד יש פער בין המקיף לפנימי. בפועל, כל צורת החיים, הרי זה כל הדברים האלה הם כללי תרבות. אנחנו חיים היום בתרבות מסוימת, שככה המשפחה מתנהלת, וככה האורחים מתנהלים. אנחנו חיים בקשרים מסוימים, אי אפשר להתנתק מזה. הכל זה מתחדש ומשתנה לפי צורת החיים וצורת היחס לאחים. אבל יחד עם זה, אנחנו כן, אני חושב שאנחנו נוגעים כאן בדבר שהוא נורא בסיסי באור של הפסח. עכשיו, כמה זה יבוא לביטוי, ברור שצריך לשמור על המשפחה ולא להשתגע ולא להכניס סתם לחץ מיותר, צריך בלב טוב ואווירה טובה, זה ברור לגמרי. לא להכניס פה איזה כדינים. אין פה כוונה לעשות בזה דינים. להפך, אני בא לשחרר את הדינים דווקא, להמתיק אותם. אני חושב ששם כאן ההזמנה לכל אחד מאיתנו, לתקן את עצמנו, שאנחנו נהיה כמו, שלחם רבה ונוכרים יהיה איזה מין מוטו שבו כל הפסח יהיה מין אהבה כזאת, מין חג שבו אנשים נותנים את עצמם זה לזה ומאירים פנים. אני לא רומנטיקן עד כדי כך, אני לא חייב, לא תלוש מה... מה שאתה אומר זה ודאי נכון. אבל בכל זאת אני חושב שזה נותן לנו, בוא נאמר, לעשות אידאליזציה מזה שמראש לוותר על הכל, יאללה, תגמור שעתיים, הכל תפסיק לעשות סיפורים, לא מדבר אליי. מה אני אעשה? לא מדבר אליי. היום בכלל האמת שתורת הבנייה היום, עם החומרים החלקים, עם חומרי הניקוי, באמת אין הרבה עבודה. כי בסך הכל הכל, זה לא כמו שפעם היה חורים מזדקים ויהודי לחברו וכל מיני שקעים ברצפה שלא הייתה רצפה, ובקיר שלא היה קיר, ובשולחן שלא היה שולחן, ולא היה שיש חלק, ולא... כל זה לא היה פעם. היום צורת החיים שינתה גם בעניין הזה, כי די בקלות אתה יכול... אתה לא רוצה לנקות את השייט, אתה רוצה... תשים עליו איזה נייר אלומיניום, קיצור, יש שם מספיק פטנטים מעשיים, אבל זה לא סיבה שנאבד את הנקודה. זאת אומרת, אני לא חושב שצריך להשתגע סתם כדי להשתגע. אבל מצד שני, לבוא, לייצר איזה אקלים כזה שהוא... זה, פסח הוא מטרד, התיקון למטרד זה לנסוע. כאילו, זה, זאת אווירה שאני קשה לחיות איתה. אני לא, פסח הוא לא מטרד, אתה רוצה לנסוע, תיסע לבריאות, הכל בסדר. אבל אני לא חושב שזאת הנקודה כאן היא יותר עמוקה, שלא לדלג על הפסח. יש בפסח איזה מין סוג של התרעננות שהיא באמת יכולה להיות מאוד מאוד... זה כמובן מתלווה לזה גם בכלל האביב, והתחלת הפריחה, וכל, זה הכל מתחבר כאן, כמובן שלא לדבר על שירי השירים שמגיע בשבת חול המועד וכו', זה הכל מתחבר כאן ביחד. אבל אני חושב שיש כאן איזה מין הזמנה לסילוק, אתה יודע, זה מאוד דומה בדיוק ליום כיפור, דיברנו על זה כמה פעמים, על עבודת הכפרה במקדש וקודשיו, שזה בעצם הכניסה של הכהן פרשת החרמות, שיש בזה סילוק מן הטומאה. יש דבר די דומה גם כאן, אחרי החורף צריך באיזשהו מקום לסלק כל מיני תורות שדבקו, אצל החילולים זה נקרא ניקיון אביב, שרוצים בעולם שאני חי, אז יש גם ערך בניקיון אביב במובן החולי, סתם שהבית מתרענן, במובן של הירוקים, במובן שבית נהיה נקי. אבל יש איזה ממד נוסף שבו כבר יותר ברובד איתניסטי, אם תרצו, שכל מיני דברים שדבקו בנו, אנחנו כל מיני חמצים שדבקו בנו בחשיבה מנוונת, בהתנהלות כזאת לא מודעת לעצמה, בפגיעה באנשים, וכל מיני דברים שנוגעים דווקא הדבר הזה, הוא בדיוק הזמנה ליצור איזשהו סוג של רענון, של תיקון. אתה אומר שזה רומנטי מדי, זה רחוק מהמציאות, יכול להיות, אני מסכים איתך גם. אבל בכל זאת אני מוצא כאן איזשהו טעם, אני אוהב לדבר על זה, לומר ככה. מסתפק בדיבור על זה, אני לא חושב שאפשר משהו את... אני יכול הרבה יותר מזה לעשות. אולי... הייתי כאן את הזמתם? זה היה אתמול. יש כאן דבר של אתמול? יש אתמול, איפה נמצא כאן? של אתמול אחרי הצהריים, יש לי. תודה. נמצא כאן. הנה, זה לי כינוח, זה האפיקומן של היום. עמוד 2 למעלה, רב נתן, משהו מופלא. על כן, אומר רב נתן, בוודאי אין לנו יכולים לקיים התורה והמצוות, אפילו מצוות הרגילים, קיים על ידי הרצון. כמו שאמר רבנו זה הכנל, שעיקר הרצון, עיקר הוא הרצון לחשוף תמיד בהשתקקות ורצון חזק לקיים מצוותיו יתברך. ותוך כך לומדים כאילו לומדים. מתפללים כאילו מתפללים, עושים מצוות כאילו עושים מצוות, אז הוא אומר זה גם ביידיש. עכשיו, בהרבה מובנים, אני עונה לך גם את הנקודה. זה כאילו, תעשה, כאילו אנחנו מדברים בלב, כאילו אנחנו באמת נמצאים ב... אבל הכאילו הזה, זה הסיפור. זה בדיוק הסיפור. אתה עושה, אתה יודע שאנחנו לא יכולים. אין לנו, אנחנו לא חיים ככה, התודעה שלנו עובדת אחרת. אבל אם אתה מודע שאתה יכול לעשות כאילו, אתה כאילו שורף את החיצוני, וכאילו אתה שורף את היצר הרע, כאילו, אכפת לך. לכבוד החתונה של אריק, אריק לא ניתן, נכון? בואו נגיד גם בשם מגיעים איזה עיגול לך לכבוד החתונה ולכבוד החתונה שקיבל לסדר. דילי דן 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 בם 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 מה כתוב שם? לא שמעתי.
אני אומר, זה שמדאורייתא בביטול בעל הסגלי, זה משפט של הסתמא. רוב הראשונים הבינו שזה עובד בערוץ הממוני, מדי הפקר וכיוצא באלו. הרמב״ם לקח את הכיוון שהביטוי באמת בלב עובד כמו שהוא עובד, ויצר את האפליקציה לא. יש לו מקום, זה לא... הסתמאים אפשר להאשים את זה. אוי 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 אוי